עכשיו, אם הייתי יודע איך זה הולך פה, אז הייתי, היו כותבים שאני אתן שיעור יותר ארוך. אני מוכן לתת שיעור יותר ארוך, צריך רק להתכונן בשביל זה, כן? טוב. איך זה קשור לשיעור, כן? איך אנחנו אומרים, הגאולה היא קימה קימה, נכון? גם בזה זה קימה. מה זה קימה קימה? רק בגאולה של ארץ ישראל ומדינת ישראל? זה בכל דבר ככה, קימה קימה. כל העולם החומרי ככה בנוי. אבל אני לוקח על עצמי, כלומר, דיברתי עכשיו עם יונתן, דבר עם הרב רן. בזמנו דיברתי עם הרב מאיר על זה, הרב ביגון. אין בעיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש דפים שם, בהתחלה, מי שלא מצוין, קודם כל, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. וכמו שאנחנו מתחילים כל שיעור בשנה האחרונה, ואני משתדל לא לפספס את זה, אנחנו צריכים להרגיש שליחות בלימוד שלנו. זה לא רק לימוד, אלא זה שליחות בלימוד שלנו לחיזוק עם ישראל. עם ישראל צריך הרבה חיזוק. אנחנו נמצאים באמת בכל הזמן על חוט השערה. על חוט השערה צריך הרבה סייעתא דשמיא, הרבה תפילה, באמת שנמשיך בעוצמה, למרות כל הקשיים מסביב שלופתים אותנו, שאנחנו בעזרת השם ננצח במלחמה הזאת, ונחזיר את החטופים שלנו, שהחיילים שלנו שנפצעו יבריאו והתחתנו. אני אומר, יש מצווה גדולה לבנות ישראל להתחתן עם הבחורים שנפצעו. יש בזה מעלה גדולה מאוד. וגם לבחורים להתחתן עם האלמנות. כן? להתחתן עם האלמנות. כן? אתה יודע שזה מוקלט. אשתך תשמע את זה. אה? לא חשוב, אבל גם אם מותר לך, השאלה מה אשתך חושבת על המותר הזה. עד כאן, אה? כן. כן. אז קודם כל, החיות האלה מלבד שהן עושות חסד גדול בזה שהן עוזרות לחולים להתרפות, הן גם, כן, זה יפה מאוד, זה חסד גדול. ואני בטוח שגם הניסויים יהיו הרבה יותר טובים מניסויים רגילים, שהיום זה קצת לא כל כך פשוט. אבל יש שם, זה פשוט אווירה של חסד אחד גדול. חסד אחד גדול, וכשיש חסד בבית אין גירושים. ויוצאים ילדים טובים. אתה צודק ב-100%, אז אני מדבר על חסד ולא על רחמים. אתה צודק ב-100%. רחמים זה לא טוב. כלומר, לא שזה לא טוב באופן כללי, אבל נישואים שבאה מרחמים זה לא כל כך נכון. טוב, אז אחרי שאחדנו את הלימוד שלנו, בעזרת השם לחיזוק עם ישראל, אז בואו ניקח את העניינים ברצינות, כמו שהחיילים שלנו לוקחים את זה ברצינות. ואנחנו לומדים גם פרקי גאולה, שזה באמת קשור לזמן, וחשוב ללמוד דברים שקשורים לזמן, ולא דברים שפורחים באוויר כרגע. איך אני יכול לתת? אתה רואה, כתבתי, אתה רואה שאני יכול. אז בסדר, בוא נראה. אתה צודק, בוא נראה. אנחנו נראה בדיוק בגמרא, מה שאמרת עכשיו, הגמרא אומרת. בסדר? טוב, חברים, בוא נלמד. אז למדנו עד עכשיו שהגאולה באה בהדרגה, מה שנקרא קימה קימה. ולא רק הגאולה הכללית, אלא כמו שאמרתי בהתחלה, כל דבר מעשי זה קימה קימה. זה לא פתאום מישהו יבוא יפתור לנו את הבעיות בבית, בחקלאות, בתעשייה, זה הכל קימה קימה, זה עבודה של אדם שהוא מתחיל בצד הראשון ומאמין ויודע שהדברים צריכים להתפתח, יישוב ארץ ישראל צריך להתפתח, המשפחה צריכה שיהיה לה בית מסודר ו ו ו ו ופועל וכו' וכו', הצבא צריך שיפעל. עושים, כל אחד עושה מה שהוא יכול באופן טבעי, ככה זה עובד. לא יבוא משיח, יפתור לנו את הבעיות, אין דבר כזה. המשיח הוא צומח. צומח מתוכנו, צומח מתוך העשייה שלנו, זה בביתה. באחישנה זה סיפור אחר ואנחנו לא שם. אנחנו עוד מעט לקראת סוף התאריך, מגיע התאריך, אז כבר אין אחישנה. אתה תחזור, אז אם תהיה בן אדם טוב, אתה תחזור, אל תדאג. אחרים יעשו את העבודה, ואתה תבוא. בסדר, כולנו עוברים גלגולים, מה הבעיה? גלגולים, עברנו גלגולים, אנחנו משתפרים מגלגול לגלגול. מה הבעיה? יש גלגולים, לפחות אתה מתגלגל בבן אדם, יש כאלה שמתגלגלים בציפור, יש כאלה בחתול, אתה יודע, יש... יש כל מיני גלגולים, אתה יודע. תלוי מה עשית, מה הבן אדם עושה. טוב, אז סיימנו את פרק הצחוקים. כתוב בגמרא שהרבנים הרציניים, קודם כל יש מי לידי בדיחותא. אני לא כל כך יודע לעשות את זה, אבל ברוך השם יש לנו פה כמה חבר'ה שיודעים לעשות את זה. ומתחילים עם רוח טובה, כן. אז פרקים הקודמים שדיברנו, דיברנו שהגאולה היא קימה-קימה. שהיא בהדרגתיות, ובהדרגתיות יש גם עליות, יש ירידות, יש גם חסרונות, צריך להתגבר על החסרונות, להתמודד, לצמוח, זה נקרא קימה-קים. עכשיו, השאלה היא, איך יודעים מתי מתחילה הגאולה? מה הסימנים שהגאולה מתחילה? עכשיו מדברים באמת על גאולת ישראל, ובניין חזרת עם ישראל לארצו, ובניין הממלכה הישראלית שתהיה אור לגויים, על זה אני מדבר עכשיו, לא על הגאולה הפרטית, בסדר? עכשיו, בשביל להבין איך מתחילה הגאולה, צריך להבין קודם כל מה המאפיינים של החורבן. מתוך המאפיינים של החורבן, נוכל להבין גם את המאפיינים של הגאולה בצורה הרבה יותר טובה. אז נתחיל במקור מספר אחד את מאפייני החורבן. בפרק כ"ו בויקרא, כידוע לכולנו, שזה פרק של הקללות. דהיינו, הפרק שמתאר שעם ישראל... לא הולך בדרכים טובות, לא דרכים נכונות, לא ישרות, יש שחיתות, יש שקר, אז המצב החברתי והמצב הכלכלי מידרדר עד מצב כזה שאנחנו בעצם מוצאים את עצמנו מפוזרים בין הגויים. אז בואו נראה. כן, בחוקותיי, מה אמרתי? כן, בחוקותיי. ונתתי את עריכם עריכם חורבה, והשימותי את מקדשך. השימותי זה משון שממה, אני אגרום שהערים יהיו חורבות. אם אתם לא יודעים מה זה, אז תסתכלו קצת איך נראית עזה, ואיך נמצא, איך נראית דרום לבנון, תראו מה זה ארץ חריבה, כן? והשימותי את מקדשכם, שהמקדש שלנו גם כן לא יהיה בו יותר פעילות, פעילות תרבותית של עם ישראל, כן? לא יהיה, אין חברה ואין פעילות תרבותית. ולא אריח בריח ניחוכם, זה ביטוי של הקדוש ברוך הוא לא מרוצה, גם אם נקריב קורבנות, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהקורבנות שלנו, כי הקורבנות לא שווים גרוש אם אנחנו אנשים טובים. כל המטרה של הקורבנות זה להקריב אותנו, לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, לקרב אותנו לטוב. זה התפקיד של הקורבנות, זה חוויה מתקנת, שעושה לבן אדם שרוב האנשים רוצים להיות אנשים טובים ולא מצליחים. אז אחד ה... סדנאות היותר חזקות בשביל לעשות אותנו, להוציא את הכוחות הטובים מתוכנו, זה החוויה המתקנת שנמצאת בבית המקדש, שחלק זה קורבנות, ויש עוד כמה דברים, כן? אז אני לא אריח בניחוכם, אני לא מעוניין בקורבנות שלכם. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביהם היושבים בה. זה מעניין, מה זה שממו אויביהם? הייתי אומר, שממו עם ישראל. ארץ ישראל תהיה שוממה מעם ישראל, מה זה אויביהם שממו, זה מדליק מנורה, נכון?
ובגלל שעם ישראל היה נוכח, אז לא
לא, אבל מה זה אויביכם? אתה אומר, הלכו, חיסלו אותנו, זרקו אותנו, חזרו לארצות שלהם ונשאר שממה. בוא נראה, תכף, בסדר? בוא נראה. זה מעניין, מה זה אויביהם היושבים וגם כן שממו עליה? אבל יכול להיות בפשטות גם שאין פה מרכז, אין פה ארץ, אז אנשים לא עוברים פה. לא עוברים. נכון, אם אנחנו אם אין תנועה, אז אין מקום מרכזי שיבואו לשם. או שאין מקום מרכזי, אז אין לאן לבוא. אז יש... אתם יודעים שהמקום הזה היה מעבר בין הדרום לצפון, מהמזרח לאירופה. המקום מעבר פה. ואם הארץ שוממה, אז אין מה לעבור פה כל כך, כי אין פה תחנות ביניים. צריך מקום לישון, לאכול. אולי לאכול איזה פלאפל, זה דוכני פלאפל, אין כלום. אז עוברים ממקום אחר. אבל תכף נראה מה זה. ואתכם עזרה בגויים, נפזר אתכם, לא רק שתלכו למקום אחד, אלא עזרה אתכם בכל הגויים, תהיו מפוזרים בכל הגויים, כי אם נמצאים ביחד במקום אחד, יש בזה נחמה. הרבה פעמים אני חושב שצריך לשלוח את כל הדיפ סטייט לבית סוהר, זה מרד. אבל אסור להכניס אותם באותו בית סוהר בתחת, הם יהיו חבורה ביחד, זה לא... יהיה להם כיף ביחד שם. נפזר אותם בכל מיני מקומות. עזרה בגויים זה... זה, 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 זה עונש על עונש, כאילו, זה מצב קשה, יותר קשה. והריקותי, אחריכם חרב, הריקותי זה הכוונה, כתבתי פה בסוגריים, שלפתי את החרב שיוצאת מהנדן, הנדן ריק, כן? כמו שכתוב על אברהם, שהריק את חניכה, כלומר, מוצאים את החרב מהנדן ויוצאים למלחמה, כן? אז עזרה אתכם בגויים, והריקותי אחרי חרב, כלומר שלא, אנחנו לא רק יוצאים ומתפזרים, גם חסלים. חסלים, כמו שאנחנו רואים. אנחנו, יש לנו תמונה קטנה כזאת, שאילולא היה לנו מדינת ישראל וזה, אז יש לנו תמונה, מה שהיה באמסטרדם, זה דוגמה. כן? או בשואה, או במשך כל 2000 שנות הגלות שהיינו שם, זה לא שנותנים לנו שם לחיות. היו פרעות, היו כל מיני דברים. והייתה ארצכם שממה. עכשיו הארץ שממה, ועריכם יהיו חורבה. זה שני דברים. אתם אומרים, ארץ שממה, ועריכם יהיו חורבה. הייתי אומר שערים חריבות, אז זה שממה, נכון? לא, יש פה גם שממה. ארץ שממה, וגם הערים חורבות. זה שני דברים. אבל מה זה ארץ שממה? בסדר? אז תרצה הארץ את שבתותיה, כלומר, בגלל שהארץ שממה, היא תרצה את שבתותיה, כל ימי השמה, השמה כל ימי השיממון. ואתם, בארץ אויביכם, הארץ תהיה, תרצה את שבתותיה. מה זה שבתותיה? בדיוק, כל השמיטות שלא שמרו במשך כל 430 שנה שהיינו פה, כן? עכשיו הארץ תשלים את השממה הזאת, רש"י עושה שם החשבון, איך זה יוצא 70, 69, 70 שנה שהיינו בבבל. זאת אומרת שהשממה פה היא שממה של הארץ, שהארץ שוממה, זאת אומרת שהארץ לא נותנת את יבולה. היא שוממה מחקלאות. כי מה זה תרצה את שבתותיה? מה זה שבת הארץ? זה שלא מתעסקים באדמה. לא זורעים ולא חורשים ולא קוצרים. אז אומרים פה שהשממה זה הארץ לא נותנת את יבולה. חוץ מזה שערים חריבות. ויכול להיות שזה קשור אחד בשני. זה יכול להיות קשור. מצד אחד זה יכול להיות בגלל שהגויים ניצחו אותנו וסילקו אותנו פה, וזה יכול להיות בגלל שיש פה רעב. אין פה אוכל, הארץ לא מוציאה תבואה, לא מוציאה אוכל, אז אנשים אין להם מה לאכול, אז הם עוזבים. אז הבתים נשארים שוממים, ואחר כך הם נחרבים מעצמם כידוע. אז תשבות הארץ וירצת את שבתותיה, ירצת את שבתותיה וגם תרצה את שבתותיה, הכוונה שאנחנו מרצים את האדמה שהיא טבעה, שיהיה שבת, כל 7 שנים, שיהיה כל 6 שנים, שיהיה שבת. כן, אז אנחנו מרצים את האדמה על זה שלא נתנו לה מה שמגיע לה. עכשיו היא לוקחת מה שמגיע לה. אנחנו מרגישים פה כבר עכשיו שהארץ זה לא משהו דומם. הארץ יש לה כאילו נשמה, יש לה אישיות. היא זקוקה למנוחה הזאת, והיא תובעת את המנוחה הזאת. באמת ארץ ישראל זה לא סתם חתיכת קרקע, אחרת היו יכולים לבנות את מדינת ישראל באוגנדה. כן, הארץ היא לא דומם כמו שנראה לנו. ארץ ישראל היא לא דוממת. תכף נראה את זה. כל ימי השמה תשבות את... אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. זה גם, אגב, זה גם שנות השמיטה וגם שנות היובל. כל 50 שנה יש שנה שמיטה ושנת יובל. בסדר? אז אנחנו רואים פה מה זה גלות, והנקודה שהיה חשוב לי פה קצת להדגיש, שיש פה משהו, לא רק משהו טכני, יש משהו יותר עמוק. בסדר? בואו נראה את רש"י. על כמה רש"י, רבינו בחיי, רבינו בחיי הוא היה מקובל, רמב"ן, בואו נראה, יש פה משהו בארץ שהוא מעבר למשהו טכני. ומתוך זה נראה אחר כך את מאפייני הגאולה, אני כבר מקדים את זה, שהארץ שמרגישה שבניה עתידים לבוא בקרוב, היא נפתחת והיא מתחילה לתת את יבולה. זה מה שהגמרא תאמר בהמשך, שאחד מסימני הגאולה, שהערים השוממות האלה מתחילות לתת פירות. זאת אומרת, הארץ כאילו כמו קלה, שיודעת שהחתן צריך לבוא, מתקשטת, מוכנה לקראתו, לא יודע, מכינה משהו במקרר, שיהיה משהו לאכול, מכינה עוד כל מיני דברים שקשורים לקשר בין בעל לאישה, רואים שהארץ, שהיא סוג של קלה, ועם ישראל כאילו הוא חתן, והארץ היא תתייפה, או תעשה תפקידה, מתוך ההרגשה שלה, זה הקדוש ברוך הוא מכוון את זה, זה ברור, כן, אבל יש הרגשה פה שאנחנו חוזרים, אז מתחילים להיות פה חנויות, זה במשל, מתחילים פה חנויות, מתחילים פה מקום שאפשר לחיות בו. וזה באמת מה שקרה, אם נשים לב למאה השנה האחרונה, ולאלפיים שנות האחרונות שלפני המאה השנה, הארץ הייתה שוממה, הארץ הייתה, היה פה ביצות, יש איזה דוקטורנטית אחת, נדמה לי, קוראים לה ג'ואן פיטרס. היא כתבה ספר שנקרא מאז ומקדם, ספר שמן עבה. שלחו אותה, יכול להיות שביל קרטר, אנטישמי, שלח אותה פה לבדוק כמה הזכויות של הפלסטינאים מופרות. והיא גידה שלא היו פה לא פלסטינאים, וכל זה בלוף אחד גדול. כדאי לקרוא את הספר הזה מול כל הנרטיב של הפלסטינאים. בלוף אחד גדול מאלף עטף היא גילתה. והיא שמאלנית, כאילו אחת שבאה לבדוק את הזכויות המופרות, וגילתה שכל בלוף אחד גדול. שלא היו פה כמעט אנשים, והארץ הייתה שוממה, ושהיו זורים שק חיטה, והיו קוצרים רק חצי שק. כן? והיה פה ארץ שממה ושם, ויש את מרק טווין שהיה פה גם כן לפני איזה מאה שנה בערך, אולי קצת יותר, איזה סופר שמתאר את הארץ כארץ שוממה. ויש את הרמב"ן שמתאר גם כן את הארץ שהוא היה פה לפני קרוב לאלף שנה, שהוא בא לארץ, הוא עלה לארץ, מתאר את הארץ כארץ שוממה. ג'ואן פיטרס. אפשר להשיג את הספר הזה, זה מאז ומקדם. ספר חשוב מאוד, אם יש לך סבלנות ללמוד היסטוריה ופרטים, זה לא ספר מתח. זה לא עם עלילה. ספר כזה, אם אתה אוהב ללמוד היסטוריה, תקנה אותו. כן. נכון, נכון. איפה הוא כותב את זה? אני זוכר שקראתי את זה פעם. לא, באיזה ערך? אתה זוכר? אני, כן, זה עולה לי מהזיכרון. כן, נכון, שהארץ הזאת רק הזקנים באים, כי אי אפשר להתפרנס פה. יפה. אז אנחנו מבינים שהארץ היא שוממה, בסדר? בוא נראה קצת את רש"י. רש"י, ושמתי אני את הארץ, אומר רש"י, זו מידה טובה לישראל. הרי כל הכללות זה פורענות, מידת פורענות. אנשים יהרגו ולא יהיה אוכל וכו' 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 וכו'. אומר רש"י, ושמתי את הארץ, זה מידה טובה לישראל. שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהיה שומעה מיושביה. כל האויבים שבאו לפה לא הצליחו לשרוד, כי הארץ לא פתחה את עצמה לקראת האויבים פה. לא הצליחו, לא הוציאה פרנסה, לא הוציאה פירות. כן? אז אומר, זה מידה טובה. כאילו הארץ מחכה לנו. זה חלק מהגזרה האלוקית, שבמשך הגלות, הארץ לא תיכבש, ותהיה מקום פה, שמקום מיושב פה, ובאמת לא היה פה שום מדינה, עד שאנחנו חזרנו, הארץ חיכתה לנו. לא הייתה פה שום מדינה, וכל התביעות של הפלסטינאים, וזה, זה הכל, זה בלוף אחד גדול, לא היה פה שום מדינה, ושום, אין להם שום היסטוריה, ולא שום דבר. וחוקי האום, שאנחנו יודעים עכשיו מה זה חוקי האום ומה זה אונרה, זה הכל נחשף במלחמה הזאת, כל הבלופים נחשפים. אנחנו ידענו את זה ממזמן, אבל אנחנו ידענו את זה, אבל אלה שלא ידעו, הכל נחשף. אונרה. הגדרה של פליט, כן, פה באונרה הייתה שנתיים לפני קום המדינה. כלומר, מה זה פליט? היה צריך להיות אנשים שהיו יושבים פה שנים, נכון? שנים יושבים פה, יש להם הגדרה של פליט, שאונרה כי היא אמורה לדאוג להם. כן? אבל רק שנתיים. למה כל אלה שבאו, שאנחנו התחלנו לבוא לפה, אז המנהיגים הערביים אמרו להם, בואו תבואו לפה, אל תתנו להם פה לבנות מדינה. אז באו ממצרים, אחד ראשי החמאס פעם ביקש עזרה מהמצרים, אמר להם, מה אתם לא עוזרים? אנחנו שלכם, קוראים לנו מצרי. מה זה מצרי? ממצרים. טיבי. מיכל, מסוריה, נכון? המשפחה. כל המשפחות באו מפה, מהמדינות מסביב. פה לא היה כלום, היה פה קצת אנשים. היה פה אותו מספר יהודים שנשארו פה, כמו מספר ערבים פחות או יותר. אז רגע, אז עוד סיבה אחת, רגע. דבר שני, פרנסה, יהודים באו, התחילה פרנסה. תסתכלו איך נראית היום, גם מצרים וגם ירדן וגם סוריה, יהודים באים, יש פרנסה, באים לעבוד. והערבים פה פורחים. תראו, אני גר ב-40 שנה ביהודה ושומרון. אני זוכר לפני איזה 40 שנה בא אליי איזה פועל שעשה אצלנו מרפס, אמר לי, בא יום אחד בשמחה, חיברו אותנו לחשמל ומים. אתם שומעים? עכשיו לכו תסתכלו איזה טירות יש להם, איזה מרצדסים ובמ-והם נוסעים. באים יהודים, יש ברכה. זה עובדה. כן, מה רצית להגיד? נכון. ואיך קוראים לראש המועצה המיתולוגי של גוש קטיף? איך קראו לו? אתם זוכרים? לא. ולרשטיין זה של בנימין. איך? הנדל. הנדל פעם אמר לי שהם באו לשם בהתחלה, תפס אותו איזה ערבי שם, בן 80, אמר לו, תשמע, עד שאתם לא הייתם פה, לא היה פה גשם. לא היה גשם בעזה. זרזפים. התחלתם לבוא לפה, התחיל גשם. עוד פעם, זה לא לחיצת כפתור, אבל זה ערבי זקן, אומר, לא, תשמע, אתם באתם, הגשם בא איתכם. אתמול נסעתי בבקעה, ירד שם גשם ברכה, לא חושב שהיה גשם כזה, ממש, מלא גשם. אתה יודע, זה מקום שממה ושיממון, הבקעה. כל צהוב שם וזה. מה זה גשם ברכה? זה היה פשוט תענוג. אתה יודע, אתה נוסע עם האוטו והמגבים עובדים. ככה, אני לא יודע, אני אוהב לנסוע, אני אוהב גשם. אשתי אומרת, אתה מבסוט, כן? אשתי אוהבת שמש, אני אוהב גשם. אז צריך לזכור, העובדות האלה הן חשובות מאוד. אז לאויבים אין נחת רוח בארץ ישראל. כלומר, הם לא מצליחים ליישב פה את המקום הזה. לא הצליחו להפריח את המקום הזה, ולא הצליחו לבנות פה שום מדינה, למרות שהרמב"ן נדמה לי יגיד, או רבנו חיי, שעיני כולם נשואות לארץ הזאת. זה ארץ פוריה. זה ארץ מלאה, זה ארץ של ברכה, הארץ הזאת. אבל לא הצליחו.
כל
העמים
שניסו להתיישב
פה, למה?
תקופה
הרומית. כל מה? תקופה הרומית, כאילו שהשתלטו פה על המיה,
לא
הצליחו
להביא תנובה של פירות,
כן,
תבואה כמו שעם ישראל בארצון הצליח.
נכון.
אבל
אני
מנהל טוב, לא?
לא, לא. אז זה מה שאני אומר, אתה מחזק את זה.
פעם חזקו את זה מדעית, ומצאו שישראל נמצאים בארץ, מדעית.
כן.
תמר, עץ תמר
בחול, נכון, נכון.
60 קילו במחזור.
לגמרי. היבול של המשל של החיטה, של דונם, הוא גדול יותר בכמה מונים מכל העולם, וגם האיכות של החיטה. גם האיכות של החיטה היא אחרת לגמרי. עכשיו, אנחנו קונים קמח מחוץ לארץ, לא יודע, מארצות הברית או מרוסיה, כן? והקמח שלנו עולה כולו לייצוא, כי הוא טוב לעוגות ולדברים טובים. אנחנו קונים קמח זול, או חיטה זולה, ומוכרים חיטה יקרה. והיום למשל גם לגבי היקבים. היקבים שלנו, של היינות שלנו, הם, יש להם שם עולמי. ולא בגלל שיש לנו איזה יננים מוכשרים במיוחד. פשוט הארץ נותנת ענבים טובים עם רמת סוכר טובה, אתה שם אותם בתוך החבית, או במה ששמים את זה, אתה דורך את זה, שם את זה, יוצא משהו טוב. אני עשיתי פעם יין לבד, לפני המון שנים. בדוד שלי היה לו קרם פה בצפון ירושלים, זה היה שייך לאופרה, ליישוב אופרה. עבדתי אצלו כמה שנים, לא זוכר בדיוק, אבל הייתי לוקח ענבים, עושה מהם יין, שם אותם בתוך גיגית כזאת של תינוק, הילדים היו דורכים על זה, קופצים, דורכים על זה, אחר כך שמתי את זה באיזה מיכל גדול, אפילו לא בחבית, ויצא יין. ואחר כך היה לי חבר שהוא אוהב יינות. אני, שבת, היום זה כבר לא ככה, אבל מיץ ענבים, מה, אתה מקדש על מיץ ענבים, מה אני מבין ביינות? עם כל מיני עינות, אני יודע מה, סוביניון, קברנה, לא הבנתי שום דבר בעניינים האלה. שבת, מיץ ענבים, קדש על מיץ ענבים, מכון מאיר, מה, הם צריכים יין עם אלכוהול? אנחנו שמחים גם בלי אלכוהול. אתם לא יודעים מה זה? Yeah. אז אמרתי לו, תשמע, יש לי פה יין, בוא תטעם אותו. טעם אותו, וואי, זה יין. אבל תשמע, אני לא אוהב את היין הזה. הוא אומר לי, תשמע, בוא תן לי את כל היין הזה, אני אתן לך בקבוקי מיץ ענבים מקום זה. עכשיו, אני לא יינה, לא שום דבר, מה עשיתי? דרכתי עליהם, שמתי בתוך איזה, זה שמתי לו איזה, כזה, איזה צינורית כזאת שיוכל לנשום אוויר, עם קצת מים בפנים, שיהיה כמו שסתום, כן? אז ארץ ישראל יש לה תנובה מופלאה. אני חושב שגם החלב שלנו, לפני שהתחלנו לעשות אותו תעשייתי, הוא גם כן חלב איכותי. כן. 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 היית רפתן פעם? או כלכלה? אה? מה לכם? אה. כן. מה 70,000? דונם? אה, יחידי, כן, כן. כן. אז אתם שומעים? הנה, חקלאי יהודי, חקלאי יהודי בחוץ לארץ. אז זה ידוע הדבר הזה, אז זה... כן. אז רואים שהארץ הזאת זה לא משהו רגיל. זה לא משהו טכני. כן. טוב, אז זה רשי, רבנו בחיי, בוא נקפוץ לרמב"ן. היי, בסדר? ושממו עליה אויביהם. היא בשורה טובה, עוד פעם. זה כללות, אבל זה בשורה טובה, כמו שרשי אמר, מבשרת בכל הגלויות, בכל הגלויות, לא רק בגלות בבל, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. היא לא מקבלת. מה זה לא מקבלת? כולה אדמה. לא, יש פה משהו מעבר לזה. יש פה נשמה. וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה, אשר הייתה נושבת, נושבת מיושבת, מעולם והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה בלשון. כלומר, הוא פותח לנו את העיניים בעוד דבר הזה. לא הייתה בעולם דבר כזה שלך ארץ פוריה וטובה ונושבת, שנעזבה ואף אחד לא קפץ עליה, או קפץ עליה והצליח. כן? אני יודע, למשל, אתה אצלנו ביישוב, למשל, מישהו יש לו נניח איזה קיוסק כזה, שהוא מוכר נניח פלאפל וסנדוויצ'ים וזה. ואתה יודע, אנשים לוקחים את הילדים שלהם, הילדים שיוצאים מבית ספר, קונים זה מכרה זהב. מכרה זהב. בן אדם סוגר, מאיזה סיבה, לא יודע מה, עובר דירה הזה. כולם יקפצו על זה, נכון? זה אחלה הזדמנות, כן? אף אחד לא קונה, אף אחד לא רוצה. מפחדים. כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון. היא לא קיבלה. מה זה לא קיבלה? שאלו אותה. לא קיבלה זה, קוראים לזה בספרות האנשה. נכון? האנשה. שאתה לוקח משהו דומם, ואתה מייחס לו תכונות אנושיות. זה מה שקורה פה. היא לא קיבלה. אני אומר כמו שקלה. שאני יודע מה, התארסה. אז היא לא מקבלת יותר הצעות, נכון? היא לא מקבלת הצעות, יש לי כבר... התארסתי, נכון? יש לי את עם ישראל הוא שלי. אני, אה? או, אתה רואה, בתימנית אמרתי לך את זה. בואו נעצ... אנחנו לא במקום הזה, שימון. יצאנו משם. אה? לא נכון. לא נכון, אנחנו לא כאלה. לא, יש כאלה, אבל באופן כללי זה לא נכון. אנחנו אנשים טובים. תראה את החיילים שלנו, אנחנו נלחמים. אם זה הכל כסף, אם הכל כסף, אז למה נלחם? לא חבל? בואו ניקח מטוס ראשון, ונלך לספרד, לקפריסין. אנחנו לא כאלה. התגלה במלחמה האלה שאנחנו לא כאלה. אל משעמם לנו, אז רדפנו אחרי כסף. לא יצא, מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם. רבנו הרמב"ן לפני 1,000 שנה. הלאה. ג' וד', רבנו בחיי. אני רוצה שנספוג את זה, למרות שהבנתם כבר את המסר. בוא נראה את זה, אולי יש פה עוד צדדים. רבנו בחיי, תלמידו של הרמב"ן, גם כן היה מקובל, מי שלומד פירוש רבנו בחיי, רואה שיש לו פירוש פשוט, ויש לו גם הרבה בין השיטים, אולי גם לא בין השיטים, הרבה רואים שהוא היה מקובל, כן? בפירוש שלו. אז מקור ג' זה על הפסוק שלנו, והשימות ינה את הארץ, ומזה אמר שאף היושבים בה ינהגו שוממה עליה, שלא יבנו עליה חומה ומגדל, מעניין החומה ומגדל, זה מזכיר לנו משהו, כן? זה לפני 1,000 שנה, 800 שנה, כן? הם לא יכולים לבנות חומה ומגדל, אנחנו כן בנינו חומה ומגדל. כן, יש תקופת חומה ומגדל, כן, נגד נגד החוקים של הטורקים. חומה ומגדל
זה בעלייה שהייתה כאילו כביכול בדורות האחרונים.
כן, אז זה מה שמעניין, שהוא יכול להיות שלקחו מפה את זה. שהם לא הצליחו לבנות חומה ומגדל, אבל אנחנו נבנה חומה ומגדל, יכול להיות שזה המקור. אה? מי זה הם? בסדר, אבל זה לא הצליח, בסופו של דבר לא הצליח, זה לא שרד, בטח שהם ניסו לבנות, אבל זה לא שרד, זה לא עבד, כי לא היה פרנסה פה, אתה יודע, זה לא מספיק שבונים. זה התפרק, מכיוון שהארץ דוחה אותם, זה כמו שמשתילים, יש השתלות, נכון, היום, ברוך השם, הגוף דוחה, שמים כליה, והגוף דוחה את הכליה, שמים איזה איבר, לב, הגוף דוחה. כי זה לא מתאים. ה-DNA לא אותו DNA. ארץ ישראל, ה-DNA שלה קשור לעם ישראל. אז הם בונים וזה מתפרק. זה לא עובד. בסדר? שלא יבנו עליה חומה ומגדל. וכל האומות השתדלו לבנותה ואין להם כוח. ויש בזה סימן גדול לישראל. בפסוק הזה שבתוך הכללות, שהוא לא כללה, הוא ברכה גדולה, שמיום שחרבה לא קיבלה. עוד פעם, זה האנשה. אומה ולשון ולא תקבל. זה לא רק לא קיבלה, גם לא תקבל, עד שישובו אפרוחיה לתוכה. תראו, זה ביטוי ציורי, הוא לא סתמי. אפרוחיה, אפרוחיה זה כאילו כן, לכן יש אימא, והאפרוחים האלה הם שלה, אפרוחים אחרים היא לא מקבלת. יש פה ממש להחיות את הדומם. לראות שהדומם יש נשמה. הלאה, מקור מספר ד'. כל זה בשביל שנבין את מאפייני הגאולה, בסדר? עוד פעם, רבנו בחיי על בראשית, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם הבטחות פה בארץ ישראל, על זרעו, אז אחד ההבטחות זה הבטחת הארץ, כן? אומר רבנו בחיי, הוא שאמר ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. באר, כלומר הפסוק מבאר, או הקדוש ברוך הוא מבאר לנו, שתהיה הארץ לישראל אחוזת עולם. אף אחד לא יכול לקחת אותה. אם לוקחים, זה זמני. זמני זה לא נקרא קבוע. כמו סוכה, זה הרעי. שבוע, יופי של סוכה, ארוחות, משפחה וזה, אחרי שבוע מקפלים. הבית הוא קבוע. אחוזת עולם שלא יירשו עם ושלא יושיבו רק הם. אומרים את זה בבוקר, בפסוקי דזרימה. זימרה, נכון? אחרי המזמור הראשון זה מזמור לתודה, ואחר כך יש שם פסוקים. כן, איך הפסוקים שם, שלא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור, עצת השם רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום, אותו דבר, פלסטינאים ואמריקאים ואירופה, זה לא יקרה. כלומר, מנסים, וזה כל פעם, יש איזו סיבה אחרת שכל העסק מתפרק. זה לא יקרה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וארץ ישראל תהיה מדינת ישראל, ומדינת ישראל תהיה תפארת לעולם, ותושיע את כל העולם בתרבות מתוקנת, ישרה וטובה, ולא מלוכלכת, ולא כוחנית. כן? זה יהיה. ומי שלא מאמין, היום הוא לא צריך להאמין, הוא רואה את זה בעיניים שלו, בעינינו. היום אתה לא צריך להיות איש אמונה, אתה פשוט רואה שהדברים האלה לא קורים. אדון ברק אהוד רצה לתת את כל יהודה ושומרון לפלסטינאים. את הכל, ויתר על הכל. וזה התפרק, הם לא הסכימו. זה נפל על הר הבית דרך אגב. אמר, אנחנו נהיה בהר הבית, או שהם יהיו, ואנחנו בכותל. לא, זה לא הולך. זה לא יכול ללכת. יש פה מישהו שמנהל את המערכת. לא אהוד ברק. ולא אהרון ברק, ולא הרצי הלוי, ולא רונן בר, אני רומז פה לכל מיני דברים, אתם מבינים בדיוק למה אני, מי שלא מבין, אז כדאי שיבין מה קורה פה. היום זה מתגלה, נחשף, המלחמה הזאת מגלה את כל האמת, עם מי יש לנו פה עסק. ותגידו, הם נלחמים יפה וזה, נלחמים כי הם רוצים לשמור על המדינה, אבל הם רוצים שהם יהיו הבלבטים. אז הם לא הולכים הביתה. שומרים. אבל הם רוצים שישמר באופן שיהיה כזו, כאלה פשלות שיזרקו את ביבי, והם ישלטו במקום זה. יש להם מנהל אחד, שהוא נרקסיסט. ולמנהל הזה יש עוד אחד, מנהל יותר גדול בארצות הברית, שמנהל את כל העסק הזה ומזרים פה גם הרבה כספים. אבל האמת מתגלה. וכואב האמת הזאת שמתגלה. עם הבחור הזה שהכניס אותו עכשיו לבית סוהר. למה הכניס אותו לבית סוהר? כי הם מפחדים שאנשים יתחילו לדבר, מה הם עשו. מי שיפתח את הפה שלו, תראו מה, הכניס אותו עם ערבים לבית כלא. כן? אבל הם מנסים לחסות על כל התרגיל. זה איזה תרגיל? על כל משהו, זה כמה עשרות שנים שהם עושים את זה. כן? זה לא יעזור. האמת תתגלה, והאמת תנצח, ואנשים הטובים ינהלו פה את המדינה, והמדינה הזאת תהיה אור לגויים. זה מה שיקרה. מי שלא מאמין, בוא ניפגש, שנזכה להיפגש בהמשך. זה לא מיד. אבל רואים, לאט לאט, הבלוף מתגלה. צריך לדעת את זה. ואם אולי יגלו ממנה, ישובו אליה. איך הקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם? עשה שתי מלחמות עולם שאנחנו נחזור לפה. מלחמת העולם הראשונה, קיבלנו את ארץ ישראל ברשות האומות, כמו שכתוב, שאחד השבועות שלא נעלה לארץ בלי רשות האומות, ומלחמת העולם השנייה נתנה ביתה לעם ישראל והכריחה אותו לחזור פה לארץ ולבנות מדינה. עוד פעם, זה בשביל העולם כולו, בשביל כל האנושות, זה לא סתם שלנו ארץ ו... קרמים ויינות, מה שהסברנו קודם, אלא יש לנו ייעוד להציל את העולם מבחינה מוסרית. כי כל העולם, כולם, כל בן אדם רוצה להיות אדם טוב. הוא לא יודע איך לעשות את זה. כי החיים מכניסים אותו להישרדות ולמתחים, וכל מיני קנאות וכל מיני דברים. אנחנו, תפקיד שלנו, ללמד את העולם שהעולם הוא טוב. העולם נברא כגן עדן. למה אתם חושבים שהסיפור הראשון בתורה הוא גן עדן? תדעו לכם שהעולם הוא גן עדן. ואם הוא לא נראה כמו גן עדן, זה בגלל שאנחנו, איך אומרים, יהיו אנשים טובים, יהיה טוב, נכון? נהיה אנשים רעים, יהיה רע. הכי פשוט בעולם. אין משפט יותר פשוט מזה. כן. אז זה התפקיד שלנו. ובשביל זה יש לנו את ארץ ישראל. ואם יגלו ממנו, ממנה, ישובו אליה, כי אחוזת עולם להם. לא לעובדי גילולים. וזהו סימן גדול לישראל, שמיום שגלו ממנה לא נתיישבה שם אומה כלל. סימן גדול, אתם אומרים, אין השגחה, אין זה. הנה עובדה, גלינו מארצנו, 2,000 שנה אנחנו בחוץ. מה היה פה? 2,000 שנה? כלום. ביצות היו פה. אז תגיד לך... מה? כן, זה מה שהוא אמר, נכון, 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 בדיוק. אבל היא חרבה ושוממה. עד שישובו אפרוחיה לתוכה. אני כתבתי פה, כן שמחכה לאפרוחיה. רואים שפה הלשון של רבנו בחיי בבראשית ובויקרא, רואים שיש חפיפה. נכון? נשתמש אפילו באותם מילים. עד כאן הקפה ראשונה. מה הקפה הראשונה? זה היה סימני החורבן. בסדר? עכשיו, סימני הגאולה הם פשוטים. כי איך אומרים? מה שלמדנו עכשיו זה נקרא להכין להנחתה. נכון? ככה זה נקרא. נכון? עכשיו בואו נראה מאפייני הגאולה. יחזקאל. יחזקאל, כבר קראנו בשיעור שעבר את יחזקאל, לא את הפסוקים האלה, אבל אותו פרק, אומר ככה. ואתם הרי ישראל. למי הוא מדבר? למי הוא מדבר? ואתם הרי ישראל. לעם ישראל הוא מדבר? להרים. לאדמה. מדבר? מה, היא שומעת? אתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כקראו לבוא. אתם תוציאו, תתחילו להוציא פירות וענפים וברכה, ברכה חקלאית. זה הסימן שהעם הולך לבוא, אז מכינים לו את ה... למשל, אישה למשל, שיודעת שבעלה, אל תקפוץ שמעון, אישה שיודעת שבעלה מגיע מעבודה, כן? יודעת שמגיע מעבודה, עבד קשה, איזה. אז היא יודעת שהוא מגיע נלך בחמש, בשש, אז היא מתחילה להכין, אשתי שואלת אותי בטלפון, מתי אתה מגיע? אז עכשיו אם אתה דבר איתי, אני צריכה להכין. אתה בא הביתה, היא מכינה את האוכל, מכינה לך אוכל, איזה מרק חם עכשיו בחורף, בגשם, כן? איזה מרק טוב, לא יודע, חביתה, כל אחד מה שהוא אוהב, אחד אוהב, לא יודע מה הוא אוהב. אז אישה עיראקית יודעת מה להכין לעיראקי. אני אשכנזי, אני מספיק לי סנדוויץ' עם איזה... אז מספיק לי לחמניה עם חביתה. בסדר. על כל פנים, ואתם הרי ישראל תיתנו פרייכם ותישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. הארץ מרגישה שאנחנו עומדים לבוא, והיא מתחילה לתת פירות לאנשים הראשונים, כמו שראינו, ממשלה ראשונה ושנייה שראינו במלבים, האנשים הראשונים שמגיעים לפה, אנשים שהגיעו פה לפני כן, הארץ נשארה שוממה. אבל בשלב מסוים אנשים הגיעו לפה, החלוצים הראשונים, הארץ התחילה לתת פירות. למה? כי הארץ מריחה שעמי קרב לבוא. אז היא נפתחת. היא מתחילה לתת יבול. עוד פעם, זה ברור שזה הקדוש ברוך הוא ולא הארץ עצמה, כן? שלא תחשבו פה עכשיו שזה. אבל אנחנו רואים שיש פה מערכת יחסים. מערכת יחסים בין הארץ לבין העם. שהקדוש ברוך הוא מנהל אותה, זה ברור שהאבן היא לא... אין לה נשמה. כן? אבל המילה הזאת, למה היא נותנת פירות? כי קרבו לבוא. הם עוד לא פה. העם כולו, באו ראשונים. הם צריכים לבוא. אז זה מתחיל לתת. אני מצליח להסביר את עצמי, כי זה צריך, צריך קצת דמיון. זה לא שכל רק. צריך דמיון, צריך... תחשבו שאתם עכשיו במאים בסרט, או שאתם שחקנים. בסדר? הלאה, המשך הפרק. כי הנני עליכם, ופניתי עליכם, ונאבדתם ונזרעתם. מי נאבדתם? מי זה נאבד ונזרע? הערים, נכון? פניתי אליכם. אני הקדוש ברוך פניתי אליכם. למי? להרים, לשדות. ותתחילו להיעבד ולהיזרע. למה? כי עמי קרבו לבוא. אתם מבינים מה זה סימן הגאולה? ככה הגמרא, אנחנו נראה את זה בהמשך. הגמרא אומרת, מה שם הוויכוחים, מתי יהיה הקץ? כלומר, מתי נשור? אחד אומר כך, אחד אומר כך. בסוף הגמרא אומרת, טיפח נשמתם, אני לא מדייק, של מחשבי קיצים. למה? כי אם אתם מתחילים לחשב ויבוא התאריך וזה לא יקרה, זה מייאש, נכון? זה לא נכון, טיפח. אבל הגמרא מסכמת ואומרת, מתי כן תדעו שהגאולה מתחילה לבוא? שהארץ תתחיל לתת יבול. שהיא תצא מהשיממון שלה, שהיא תצא היא נסגרה, נסגרה, הארץ נסגרה. אתם יודעים, עכשיו עולה לי בראש, אתם יודעים שבהלכות נידה, כשיש מלחמה, לא מלחמה כזאת, מלחמה שהיה פעם שיש פחד, פחד למות ממש. אז אישה לא צריכה לבדוק ביום שהיא צריכה לבדוק, אם יש לה מחזור, היא לא צריכה לבדוק. למה? כי הפחד משתק, והמצב הביולוגי שלה הוא לא פועל כרגיל. כלומר, יש השפעה של המצב של הפחד על הגוף של האישה ועל המחזור שלה ועל הפוריות שלה. וכשיש שלום, אז היא נפתחת כביכול. המצב הגופני שלה נפתח ויכול להוליד. היא נסגרת בזמן של פחד, בזמן של הישרדות היא נסגרת, והיא נפתחת בזמן של שלום ושלווה. אתם יודעים, יש אנשים, עכשיו פעם שמעתי סיפור כזה, אני יודע, למשל, בן אדם שנתקע בסערה על הסיפון, בחיל הים, בבוקר מצאו אותו, כולו שיער סיבה. יש מצב כזה, שבן אדם פתאום, בגלל שהוא נמצא באיזה פחד גדול, כן? אז פתאום יש לו שיער סיבה. עכשיו, הדבר הזה שאני מספר על זה, זה משהו במשפחה שלי. כן? מישהו במשפחה שלי, שהיה בחיל הים, במשהו אחר, הוא היה בקומנדו הימי, אז היה איזה מבצע, הוא חזר לבן. הוא חזר לבן.
יש חבר מהבית ספר ש...
אתה מטיל תאומים?
אני ממושב רוויה. נשר ועשה.
כן, למי לאח?
לחבר שלה.
כן, 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 מרוב... כן, כן. נכון, נכון. אז רואים שיש השפעה. גם יש לי איזה חבר אחד שהיה במבצע אנטבה, והוא חזר עם סכרת. כי המצב, זה לא מצב פשוט להיות בתוך מלחמה, בתוך, יש איזה לחץ עצום, ולא כל אחד בנוי, לא נפשית ולא גופני, זה בתת הכרה. כן, למשל יש אנשים שקבלים הלם קרב, יש כאלה שלא מקבלים הלם קרב, זה לא סתם. יש מבנה נפשי, מבנה גופני, יש חומרים ש... אבל יש קשר בין גוף לנפש, זה היום כולם יודעים את זה. טוב, אז הקדוש ברוך הוא דרך הפה של הנביא מדבר אל הערים, והרביתי עליכם אדם. התחילו לבוא אנשים. למי? על הערים. דבר על הארץ. כל בית ישראל כולה יבואו, ונושבו הערים שקראנו קודם שהיו חריבות, כן? ותיבננה, והרביתי עליכם. אדם ובהמה, עוד פעם עליכם, כשאתה קורא את הפסוקים, אתה לא מבין אל מי הוא מדבר, אבל עכשיו מבינים. הרביתי עליכם, מדבר לערים, לארץ, לארץ ישראל. הרביתי עליכם אדם ובהמה. יהיו פה פרות, יהיו פה צאן, יהיו פה אנשים. ורבו ופרו. אתם יודעים שאתה שם, למשל, אני יודע ששמים פוקים בכלוב, נדמה לי שלא כל כך לא, אין ביצים ואין, נכון? כששמים חיות בר בכלוב, אז גם כן, הרבה פעמים הן לא מולידות. כי... אין להם חופש, נכון? בדיוק. ורבו ופרו, כלומר, רבו ופרו זה מראה מצב של ברכה, מצב של רווחה. הרבה פעמים משפחות, אתם יודעים משפחות, שפתאום עוצרים את הילודה, זה בגלל שיש לחץ בבית מאיזה סיבה, לפעמים אין האיש לאישה, לפעמים פרנסה, לא יודע מה. אבל שיש... מערכת יחסים טובים, אז אנשים מולידים ילדים. יש לאן להוליד ילדים, יש למי להוליד ילדים. באמת במלחמות וזה, אתם רואים מה שהיה במצרים, שאמרם פרש מיוחבת. זה נורמלי ככה, שהחיים שנמצאים במצוקה, שנמצאים בהישרדות, אז אין פריאה ורבייה, יש הצטמצמות, הכל מתכווץ, כן, נסגר. הארץ שלא מוציאה, היא נסגרת. ושיש מצב של תקווה, מצב של תקווה. נפתח, תחשבו על עצמכם. בזמן ייאוש, מה קורה? הכל מקובץ. בזמן שמחה ותקווה, הכל פתוח. אם תשאלו אחד כזה שעושה דיקור סיני, או שעושה מסאז'ים, הוא יגיד לכם בדיוק. מתוח לך פה, שרירים מתוחים לך פה. כי הגוף מגיב למצב הנפשי. והושבתי אתכם כקדמותיכם, וטיבותי מראשיתכם. כלומר, הטובה שתהיה בגאולה היא יותר ממה שאנחנו זוכרים מימי בית ראשון ובית שני. וידעתם כי אני השם. אני זה שיוצאתי אתכם מפה, וזרעתי אתכם בין הגויים. אני זה שגם קיבצתי אתכם, ואני זה שנתתי אפשרות שהארץ תיתן את יבולה, ושהארץ תיסגר ולא תיתן את יבולה. והולכתי עליכם אדם, את עמי ישראל, הולכתי עליכם על מי? על הערים. אדם. אז מי זה האדם הזה? את עמי ישראל. וירשוע. ואתה להם לנחלה, ולא תוסיף עוד לשקלה. לא יהיה גאולה, לא יהיה גלות יותר. נובר על גלות שלישית, אין יותר גלות. יכול להיות פה התבחבשויות, דברים חלקיים. יודעים עכשיו מעזה, מהגליל, אנשים, זה גלות. זה גלות, אבל לא גלית, גלות כוללת. זה גלות, אתם חשבתם על זה? אנשים שעזבו את הגליל, וגרים, זה גלות. טוב, אז מאפייני הגאולה היא שהארץ מתחילה להיפטר. אז תגידו לי, אנחנו בגאולה עכשיו או לא? יכול להיות שאנחנו לא בגאולה, זה לפי הפסוקים האלה, עכשיו עוד מעט תשמעו את הגמרא. אתם רוצים עוד שנמשיך או שאתם רוצים שנצא... לא, אתם רוצים הפסקה קטנה או שממשיכים? לא יודע, אתם רוצים, איזה אנשים רוצים לשירותים, משהו, לא יודע, אתם רוצים... בוא נס... אז מי שרוצה לצאת רגע יצא לשירותים, קח לו כוס קפה, אני יודע. ממשיכים, מה החלטנו? לא בגלל שאתם מתביישים ממני, אני גם יכול שתי דקות. אתה מדבר על התימני הזה? חשבתי מדבר על התימני הזה. שמעון, בואו נפסיק עם זה שאתה עושה קצת צחוק עם זה טוב, זה קצת, אתה יודע. הוא צוחק כל היום, תסתכל. ראית רגע שהוא לא צוחק? אני מכיר אותו. הוא חברותה שלי. הוא חברותה שלי, הוא כל הזמן צוחק. ברגע שהכנס למכון מאיר, הפנים שלו זורחים. מי נתן לו? למה הוא בן דוד שלך? טוב. בית. אנחנו בבית. שתיים בית. שתיים בית. קומה שתיים, דירה בית. שתיים זה מאפייני הגאולה, בית סנהדרין. אתה רואה סנהדרין, צדיק זין, צדיק חית? שואלת הגמרא, מה זה הפסוק ויפח לקץ ולא יחזב? פסוק בחבקוק, ויפח לקץ ולא יחזב. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצים, זה מה שאמרתי לכם קודם, הקדמתי את המאוחר, בגמרא שמה שכל אחד, יש כמה מוראים שמה, שכל אחד מביא איזה תאריכים מתאריכים שונים, אז הגמרא מסכמת טיפח עצמם של מחשבי קיצים, שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ, לפי החישוב שלהם, ולא בא, לא בא המשיח, שוב אינו בא, כי אנשים אומרים יבוא המשיח, עמים אומרים יבוא המשיח בתאריך זה וזה, הוא לא בא, אז אנשים אומרים, זה שטויות, זה לא נכון, זה שקר, כמו שהיה במגילת אסתר, נכון? שהנביא אמר שאחרי 70 שנה נחזור לארץ, נכון? בסדר, אבל אנשים פשוטים הם לא יודעים שאתה ראש, תסתכל על השעון, עבר 70 שנה, אין, לא חזרו לארץ. השטריות, אין אלוהים, אין עם ישראל, אין שום דבר. אני כבשתי אותם, אני ניצחתי אותם, הם פה ולא יחזרו. ואנשים באמת התייאשו, ויכול להיות שחלק מהייאוש שלהם היה זה שהם השתתפו בסעודה, לשתף פעולה עם החזק. מה זה טיפח? כאילו, טיפח רוחם, כאילו, שהנשמה שלהם תצא מהגוף. זה ביטוי, זה לא... זה ביטוי חריף, לומר ש... כאילו... רגע, כאילו שיגידו, ימותו, כאילו שאנחנו אומרים בלשון, ימותו כל מחשבי הקיצים. יש רבנים, אז אתה רואה, הגמרא לא מסכימה איתם. בסדר? שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ, לפי החשבון שלנו, ולא בא המשיח, שוב אינו בא, כלומר, אנשים מתייאשים כאשר יש חישובי קיצים. לכן אלה שמחשבים, הם מייאשים את ישראל. ועיקר הדבר של עם ישראל זה התקווה. זה לא סתם בחרו את התקווה בתוך... דיברנו על זה בעריכות, אני לא רוצה לחזור על זה. זה עם ישראל, מה הוא משדר לעולם? שיש תקווה. תקווה שיהיה טוב. אנחנו מאמינים בטוב. ואנחנו מפיחים. תקווה. אנשים שעושים חישוב הקץ, הם מפיחים ייאוש. המילה מפיח, הם זורעים ייאוש. רבי אליעזר אומר, עוד פעם, זה שיש שלוש נקודות, אני קצת מדלג פה על הגמרא. רבי אליעזר אומר, זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים. ואם לא יעשו תשובה, לא נגלים. אמר רבי יהושע, אי אפשר לומר שאם אין עושים תשובה, אין נגלים. הרי יכול להיות דבר כזה שעם ישראל לא יעשה תשובה, ואז מה? אלפי שנים? עשרות אלפי שנים? מאות אלפי? לא יהיה גאולה? עם ישראל לא עושה תשובה? אין גאולה? לא יכול להיות. אלא אם אין ישראל חוזרים בתשובה מעצמם, לא מתעוררים לבד בדרך חלקה, כן? הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות, כפי שהעמיד להם את המן, הרשע בימי מרדכי, וסתר, ושיחזרו בתשובה ויבואו לארץ. וגם בדור האחרון זה ככה. מלך קשה כמו המן, מי זה? גם, אבל היטלר, מח שמו, כן? אבל גם חמינאי, גם חמינאי. כי באנו לארץ, לא כולם בארץ, יש כאלה ששמה טובעים בים הכסף של ארצות הברית, וכל מיני ארצות, הם לא רוצים לבוא. ותראו שחלק גדול מהמנהלים של ארצות הברית, זה כל מיני יהודונים שלא באו לארץ. כן? אז הקדוש ברוך הוא מעמיד גם את חמינאי, נכון? מי אמר חמינאי? כן, גם חמינאי. כי באנו לפה לא בשביל להקים את שוויץ במזרח התיכון. יש לנו יהוד, יש לנו תפקיד. אז בא חמינאי, לפני כן זה היה חמינג'אד, ויש לו פרוקסים פה, והוא מעורר אותם, ואנחנו מתעוררים. ברוך השם, ברחמים. תחשבו על השואה, אז תדעו שזה ברחמים גדולים. ואז ישראל עושים תשובה, בעל כורחם. ומחזירן למוטב, כלומר, אף אם לא יעשו ישראל תשובה מעצמם, זה הנקודה, הם יעשו תשובה בעל כורחם ויגלו. כלומר, זה כן תלוי בתשובה. שאלה אם התשובה היא באה מדילי, מעצמנו, או שהתשובה באה כי מכריחים אותנו. ברור שאם באה מעצמנו, זה מעלה יותר גבוהה. אם באה על ידי זה שמכריחים אותנו, זה מעלה יותר נמוכה, כי זה מפחד ואינטרסים, ולא מאהבה. אבל בתוך זה יש גם וגם, זה לא שחור לבן. בסדר? שתק רבי אליעזר. כלומר, אחרי הוויכוח שמה, אחד מביא פסוקים, שבסוף רבי אליעזר שאומר שישראל נגלים רק בתשובה, הוא שתק. זאת אומרת, הוא הודה לרבי יהושע שישראל נגלים מכל מקום. ואם לא, חוזרים תשובה מעצמם, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם כל מיני ניסיונות. גם המלחמה הזאת, הרבה אנשים חוזרים בתשובה, לפחות נפתחים. נפתחים, זה חזרה בתשובה. אני פעם סיפרתי לכם שאבא שלי בגיל 70, אני חוזר בתשובה, אתם יודעים. אבא שלי, שאני חזרתי בתשובה, אז בשבילו היה סוף העולם. אבל אבא שלי שהיה בגיל 70 ואני הייתי גיל 50, הוא אמר, כנראה שמדינת ישראל בלי יהדות, זה לא עובד. כי החלוצים באו לפה שזרקו את התורה, זה ארכאי, זה פעם, זה פרימיטיבי, וכו' וכו'. בגיל 70 הוא אמר לי, כנראה שמדינת ישראל, זה אכפת לו מדינת ישראל, לא, בלי יהדות זה לא עובד. זה תשובה גדולה. זה תשובה ענקית. מה אתם רוצים שבן אדם גיל 70 עכשיו התחיל להניח ציצית, להניח תפילים ולהתעטב בציצית, ולך לשלוש תפילות? זה לא, גיל 70 זה קשה, אני קרוב לגיל 70, זה קשה לעשות שינויים. כן? שתק רבי אליעזר והודה לרבי יהושע שגם אם לא עושים תשובה נגלים. עכשיו בא בגמרא התוך, כן? תשובה, לא תשובה, חשבון שנים כאלה, חשבון שנים, בא רבי אבא ואומר, אין לך קץ מגולה יותר מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל, זה הפסוק שלמדנו זה בשביל הגמרא הזאת, שנבין מה הוא אומר פה. הם רוצים לדעת מתי הקץ המגולה, מתי ברור שהקץ הגיע, שהתחילה הגאולה, כן? זה שהארץ, הערים האלה שדיברנו קודם, נותנים פירות, כי קרבו עמי לבוא. אומר על זה המערשה במקור ג' המערשה זה פירוש על אגדות השס, זה, הגמרא הזאת זה בפרק חלק, בסנהדרין שזה פרק שכולו אגדת סודות גדולים, אומר על זה המערשה, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי, זה ציטוט, כן? לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת את פירותיה. זה בהמשך לרמב"ן שלמדנו, לרבינו בחייה שלמדנו. אין הארץ נותנת את פירותיה כדרכה. אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זהו קץ מגולה שקרב לבוא. זה סימן שעם ישראל חוזר להתקבץ לארץ ישראל. סימן, האדמה מתחילה לתת את פירותיה כדרכה. ובזמן שאנחנו לא היינו פה, זה היה לא כדרכה, כלומר זה היה נס, שהארץ הייתה שוממה ולא נתנה את פירותיה. זמן גאולה שיחזרו ישראל על אדמתם. כתוב במסכת מגילה, ד', זה היום תיפגשו בזה בתפילת מנחה, כן? ותוכלו מהיום והלאה בכל תפילה. יש שאלה. יש סדר לברכות של ה-18, נכון? למה זה הסדר הזה? למה מתחילים בדעת ותשובה, רפואה וזה? למה הסדר הזה? אז הגמרא במגילה שואלת, למה ברכת קיבוץ השנים, קיבוץ הגלויות, תקע בשופר גדול לחיותינו וסנס, כן? למה זה בא אחרי איזה ברכה? ברכת השנים של ה... של הגשמים, של הפירות. מה התשובה? בלי שיסתכל בגמרא. למה? זהו, אני לא קראת הגמרא, זה אני רוצה לשמוע. יפה, שהגאולה באה מיד אחרי שהארץ מניבה, זה מה שהגמרא עונה, יפה מאוד. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? למה דווקא זה הסדר שסידרו רבותינו, אנשי כנסת גדולה את הסדר הזה? דכתיב, תכתבו. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תיסעו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. חזינן שקיבוץ גלויות הוא בעת ברכת השנים. זה ממש, כמו שאמרת, כל השיעור, דיברנו על זה, עכשיו זה פשוט התשובה, נכון? ולאחי אמרינן, לכן אנחנו אומרים לה, בתר אחרי ברכת השנים. יש ברכה בפירות, בארץ, כן? ברך עלינו השם לו, כן, את השנה הזאת, כן? ואחרי זה קיבוץ גלויות. יש ברכה. יש קיבוץ גלויות. יש ברכה, סימן שהארץ מוכנה שנבוא. ונסיים מה שכותב הרב קוק באיגרת... מה? אתה לא רואה את המשיח? אנחנו פה. אנחנו פה. רוב עם ישראל, כמעט רוב עם ישראל כבר פה. אנחנו כבר לא נותנים לנו ביטות ויריקות כמו שהיה באמסטרדם. עכשיו, יש לנו צבא, אנחנו נלחמים, ראית מה עשו בשביעי באוקטובר? אם לא היה גאולה, זה היה הכל ככה. זה גאולה, יש לנו צבא, אנחנו עצמאים, מה זה גאולה? אנחנו עצמאים, יש לנו מדינה משלנו, יש לנו כלכלה משלנו, יש לנו צבא משלנו, יש לנו חוקים משלנו, יש הרבה מה לפתח, יש הרבה מה לשנות, יש מה להטיב, כמובן, אבל זה גאולה, אנחנו חזרנו לפה לארץ, וזה גאולה, עוד פעם, לא גאולה שלמה, יש התחלת, יש אמצעית, גאולה שלמה, שלמה אין אף פעם, כי זה כל, זה אין סוף. בסדר? אבל אנחנו נמצאים בגאולה. זה בדיוק בשיעור, שאנחנו נמצאים בגאולה. מה, זה לא ברור? שאלתי אתכם קודם, אז הגאולה התחילה או לא, מה עניתם? ברור. מה אתה חכם משיח? זה מישהו שינחת לך פה עכשיו במטוס עם מצנח, יגיד לך, שמה, אני משיח? לא? איפה למדת את זה ככה? יפה, אבל זה לא יבוא פתאום, זה יצמח. אנחנו נהיה אנשים יותר טובים, אז בבחירות אנחנו נבחר מנהיג שיותר הולך בדרך הצדק והיושר. ככה זה יהיה. זה צומח, צמח דוד עבדת עצמיר, זה צומח, זה לא משהו שבא פתאום. זה, למדנו את זה, אני לא יודע מה היית, למדנו את זה במלבים. כלומר, לא בהם הבנים שמחה, שאומר, מי שחושב שיבוא פתאום מישהו ויציל אותנו מכל הצרות, זה לא מה שכתוב בשום מקום, זה סתם, זה בלוף. משיח, כלומר, מנהיג, משיח, מנהיג, שיוליך את מדינת ישראל בדרך התורה, בדרך של צדק ויושר ומוסר, ויעיר לכל העולם כולו, גם הרמב״ם כותב ככה, שאם יבוא מנהיג, ויקים פה מדינה, וינצח את האויבים, ויבנה את בית המקדש, נמצא שהוא המשיח. מראש אתה לא יודע שהוא המשיח. אין לו שלט משיח. אבל יש לנו, מדינת ישראל, ביבי, הוא סוג של משיח בן יוסף. זה לא המשיח שאנחנו מצפים לו, אבל הוא כן, הוא משיח, הוא מנהיג את מדינת ישראל, הוא נלחם עם האויבים, הוא מלווה בניסים אין סוף. המלחמה הזאת מלווה בניסים, שאין לו משקפיים לראות את הניסים האלה, חבל. מלווה בניסים, אתה היית יכול לעמוד במקומו עם כל הנחשים שסובבים סביבו מבחוץ ומבפנים? דקה אחת היית מתאבד, לא? לא, שמע, יש לו כוח עצום, זה לא כוח של בן אדם. זה כוח מאלוהים. לעמוד מול הדבר הזה. עכשיו, אני הייתי במלחמת יום הכיפורים, אחרי ששת הימים, כל העם היה עם המנהיגים. פה הוא כמעט לבד, אפילו בתוך הממשלה עצמו יש נגדו. שר הביטחון שהיה. שלא נדבר באופוזיציה. שבמקום לשים כתף, הם כל הזמן מחפשים איך להפיל אותו. מכניסים אותו לבית סוהר, כל ההפגנות האלה וכל הדברים הזה בשביל להפיל אותו. מה זה? אתה שכפת להם מהחטופים? החטופים לא מעניין אותם. החטופים שלהם זה אנשים שימושיים. הם רוצים להפיל את השלטון של ביבי, את השלטון של הימין, השלטון היהודי. זה לא ביבי. השלטון היהודי שרוצה מסורת, שרוצה יהדות, ולא מדינת כל אזרחיה. ולאט לאט, כשאנחנו רואים שאנחנו מנצחים, וביבי קרנו עולה במדינה, אז הם משתמשים בשיטות של מאפיה. גנסטרים. גנסטרים, כן, אני אומר את זה, שומעים את זה בשידור. זה גנסטרים. זה לא אנשים שרוצים את טובת מדינת ישראל. אלה שרוצים את טובת מדינת ישראל מזמן פרשו מהחבורה הזאת. אז אנחנו נמצאים בתקופת המשיח. סבלנות. תוסיף גם אתה מה שאתה יכול. תוסיף טוב בחיים. מה שאתה יכול. אז אתה משיח קטן. תנהל את המשפחה שלך כמו שצריך. תתפרנס בצורה הגונה. תהיה אדם טוב. אתה, הוא, אני, הוא. ככל שיהיו יותר אנשים כאלה, יהיה לנו מדינה לתפארת. וגם נבחר מנהיגים שהם מבטאים את, 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 את הכוונות הטובות האלה. אז זה מהפך בשבילך. מהפך חשיבתי. נכון? אני אומר במילים שלי מה שלמדנו בהם הבנים שמחה לפני כמה שבועות, חודשים, לא זוכר בדיוק. זה חלום. חלום שאילו מישהו אחר יעשה לי את העבודה. לא, אנחנו נעשה את העבודה. וזו השמחה הכי גדולה, שלא מישהו נותן לך, אלא אתה עושה את העבודה. אתה שותף לעבודה הזאת, אתה מוסיף טוב בעולם. כמה שאתה יכול. בוא נראה, בוא נמשיך הלאה. זה על קצה המזלג, זה אין ספק שאתה צריך לדבר על זה הרבה. וזה חלק מהשיעורים האלה, סדרת שיעורים האלה, זה באמת להוציא את, ה, את, ה, את, ה, את התפיסה הילדותית ש, שרוכשת באוויר, זה לא אתה. כן? שכאילו יבוא איזה מישהו שהוא יבוא, אז אנחנו גם כן ניקח מטוס מארצות הברית ונבוא לפה, הוא יסדר לנו את העניינים, הכל יהיה טוב. לא, כזו שאנחנו רוצה שאנחנו, כל אחד מאיתנו, יסדר את העניינים, יהיה אדם טוב. זה המגמה. טוב, בוא נראה את הרב קוק באיגרת פה שהוא כותב למשה זיידל. רואים שהרב קוק בעצם פוסק כמו הגמרא הזאת, וקובע שאנחנו נמצאים לפני, הוא לפני יותר מ-100 שנה, מ-20 שנה, הוא נפטר, מדובר על לפני 100, אתה כתוב פה תף רש עין חית, זה לפני 100 וקצת, פחות מ-10, פחות מ-110 שנים, הרב קוק כותב, פוסק, שאנחנו בגאולה, או התחלת בגאולה, אבל זה לפני 110 שנה, אולי קצת יותר, כי הוא כותב פה שזה כבר התחיל לפני כן, כן? אנחנו עכשיו כבר לא בהתחלת, אנחנו יותר מהתחלת. זה ברור שאנחנו יותר מהתחלת, בזמן הרב קוק לא היה פה מדינה, לא היה, פה, לא היה לנו צבא פה, היו פה כמה יישובים שהתחילו לעבוד את הקרקע ולהוציא קצת ענבים ולהוציא קצת חיטה. שלום רב לך ולכל אשר לך. מכתבך הנחמד הגיעני, ומרוב תרדה אי אפשר לי לרצות דברים רבים הראויים לבוא, על סדרי הגיונותיך. אמנם אעבור בקצרה על מכתביך. כלומר, הרב מתנצל שהוא לא השיב לו, הוא לא משיב לו בהרחבה, כי הוא עסוק, היה עסוק. אדם עסוק, כן? אבל תראו איזה פנייה יפה כזאת, לבבית, נכון? הרבה אהבה יש פה, כן? מכתבך נחמד הגיעני. כן, התחלת דגיעו, אין פה את השאלה, אבל לפי התשובה נבין את השאלה. כן, התחלת הגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. אתה שואל אם התחילה הגאולה, כנראה זו השאלה. ודאי שהתחלת הגאולה מופיעה לפנינו. אמנם לא מהיום, שהוא כותב את זה לפני 100, אמרנו 106 שנים בערך, אני חושב, כן? אמנם לא מהיום התחילה ההופעה הזו, זה כבר לא, אני כותב לך את זה עכשיו, אבל זה כבר התחיל לפני כן. זו רק מאז התחיל הקץ המגולה להיגלות, מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולצאת פרי. התחילו, יש עצים, עצים שצומחים ולא מתים, ויש להם פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא. אתם מבינים את זה מצוין אחרי כל מה שחרשנו, נכון? הפסוקים האלה מנגדים לנו כבר. התחילה התחלת זו, ועיני כל חודר ברוח דעת, כל מישהו, עיניים חודרות, לא חיצוני, חומרי, כן, מישהו שלו עיניים חודרות, שמסתכל עין בעין בשוב השם, שיש לו עין כמו עין האלוקית, כן, יש לו, הוא מבין את החיים כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. היו תמיד נשואות כי יד השם הנוהגת כל מסיבות דורים, כל מה שיד השם מכוונת את ההיסטוריה, כן? תפליפ לאותיה להביא את ההתחלת הזאת למעלה יותר, למעלה יותר. כלומר, מי שמסתכל על ההיסטוריה, ועל המלחמות אחרי מלחמת העולם הראשונה, או בזמן מלחמת הראשונה הזה, כן? רואה איך שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו חזרה לארץ ישראל, וודאי שאנחנו צריכים עוד להתרומם הרבה, זה אני משיב לך, איך קוראים לך? מחילה. דוד. ודאי שההתחלה הזאת למעלה יותר, אנחנו למעלה יותר רומם, אנחנו מחכים שזה יהיה יותר ויותר. אבל מה שיש עכשיו זה לא כלום. אנחנו לא באושוויץ. אנחנו באמסטרדם, זה רק באמסטרדם מה שהיה. כן, אנחנו לא שם. והפלא הזה קם ויתה בימינו, יבוא בימינו לעינינו, לא על ידי מעשה האדם ותחבולותיו, כי אם על ידי מפלאות עמים דעים. מה זה לא על ידי מעשה האדם? אנחנו לא תכננו את מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שהיא הביאה אותנו חזרה לארץ. זה הקדוש ברוך הוא מסדר. איך אמרנו, בעל מלחמות, זורע צדקות. גם המלחמה הזאת, זה לא אנחנו, זה נפל עלינו. מי הפיל את זה עלינו? סינואר? לא נכון, הוא בובה של ריבונו של עולם. אחי מנג'אד, חמינאי, לא נכון. קדוש ברוך הוא, הוא בובה של ריבונו של עולם. לב מלכים ביד השם, לכל אשר ירצה יתנו, הוא מטה את הלב שלהם. פתאום נכנס לו ג'וק עכשיו, להיכנס להילחם. מי הכניסו את הג'וק הזה? קדוש ברוך הוא שם לו ג'וק בראש להילחם, כי הגיע הזמן שלא ייתכן שאנחנו עומדים במקום ולא מתקדמים לכיוון הגאולה, לכיוון מדינה יהודית, יהודית שצדק ומוסר. טוב.